מצטער, אתן מפסידות. טוב, השבת אנחנו קוראים פרשת משפטים. פרשת משפטים זה הפרשה שקוראים אותה מיד אחרי מתן תורה, שבת שעברה קראנו יתרו. היום, ובדרך כלל זה יוצא בשבוע הזה, היום זה היורצייט של אחד מגדולי ישראל, רבי ישראל סלנטר. שמעתם את השם רבי ישראל סלנטר? רבי ישראל סלנטר הוא היה מייסד תנועת המוסר, בעצם הישיבות הליטאיות הלכו, היה קלם וטז וסלבודקה, הם המשיכו את שיטת המוסר, אבל הראש שלהם היה רבי ישראל סלנטר. הוא היה גם הרב של החפץ חיים. החפץ חיים שכתב ספר, השם של החפץ חיים, רבי ישראל מאיר, תודה, רבי ישראל מאיר הכהן מרדים, כולם כמעט לא יודעים את השם, כולם יודעים חפץ חיים. מה זה הספר חפץ חיים? זה ספר על הלכות לשון הרע, הלכות. מי כתב אותו? החפץ חיים. מי אמר, מי ביקש מהחפץ חיים לכתוב את הספר? רבי ישראל סלנטר, שהוא היה הרב שלו. כי מה? רבי ישראל סלנטר ראה שיש הרבה אנשים שמאוד מדקדקים במצוות, מחמירים ועושים עידורים ויושבים ולומדים תורה ומתפללים בכוונה ומדקדקים מאוד במצוות שבין אדם למקום, אבל בעניינים שבין אדם לחברו הם לא כל כך בסדר, וזה מאוד כאב. ולשון הרע זה אחד הדברים הגדולים, שזה מצווה גדולה וחשובה שבין אדם לחברו, והוא ראה שאנשים מזלזלים. אז כל מה שהחפץ חיים כתב את זה בגלל בקשה מרבי ישראל סלנטר. ואנחנו היום גם נספר כמה סיפורים שמדברים ומראים מה רבי ישראל סלנטר התנהג ומה הוא רצה להגיד לנו. ואני אומר שבאמת צריך מדי פעם לעצור, כי אנחנו תמיד כשלומדים תורה הרבה הרבה מתעסקים בעניינים שבין אדם למקום, ולפעמים שוכחים את העניין שבין אדם לחברו. ובעצם כל פרשת משפטים, פרשת משפטים קראנו על מעמד הר סיני. תראו, כתוב ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. ואלה, יש בר, רש"י אומר מה הראשונים מסיני, אף אלה מסיני. כמו שהאלה היה מסיני, גם זה מסיני. מה רש"י רוצה להגיד? והתשובה היא פשוטה. אתם יכולות לתאר לעצמכם מה זה מעמד הר סיני? וואו, קולות, ברקים, אש משמיים. עם ישראל רואה ושומע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. כל עם ישראל היו כמו נביאים, בדרגה הכי גבוהה. ממש ראו את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. אז היינו אומרים, מעכשיו עם ישראל הוא כמו מלאכים, רק ידברו איתם עניינים גבוהים ברומו של עולם, תורה וקבלה וכל הדברים הגדולים. ופתאום בפרשה של במשפטים, אתם יודעות מה כתוב? שור, בור, אם יש לך עבד, אם פגעת במישהו, מה אתה צריך לעשות? איך להיזהר עם השכן? איך להתנהג עם החבר? רגע, זה מה שאתה מדבר איתי על הדברים הקטנים? איך אני צריך להתנהג עם השכן שלי? אם שברתי לו את החלון? או אם הזקתי לו? אני עכשיו הייתי בהר סיני, הייתי כמו מלאכים, מלאכים משמיים. אומרת לנו התורה, לא. בשביל להיות מלאך, הקדוש ברוך הוא רוצה שקודם נהיה בני אדם. שנהיה בני אדם. אי אפשר להגיע לשמיים גבוה אם אנחנו עם החברים, עם השכנים, עם מישהו שלידינו, אנחנו לא רואים אותו. מה הראשונים מסיני, אף אלה מסיני. ולפעמים אני אומר למשל בישיבה, אתם יודעים שבישיבה מי שלומד, בחור מתמיד, יושב ולומד עד שעה מאוחרת. ברוך השם, ישיבה, ישיבה טובה, זה ישיבה שהבחורים לומדים שם עד שעה מאוחרת. אבל לפעמים בחור הוא ממש לא סתם מתמיד, סופר מתמיד, כן? והוא יושב ולומד בבית מדרש עד 2 בלילה. זה מצוין. עולם צריך לעשות חשבון, שקודם כל יקום בבוקר, שהוא הולך לישון מאוחר, ושיקום בבוקר בזמן לתפילה, וכו'. וגם אסור להגזים, לא יודע איך אומרים למילה להגזים, ללכת לצד אחד כי זה יכול לפגוע בבריאות, צריך לעשות דברים בשכל. אבל יותר מהכל אני מדבר, אני אומר, הבחור, עכשיו אתה נכנס לחדר, כבר החברים שלך ישנים, אז אתה צריך להיזהר מאוד שבגלל שאתה ישבת ולמדת בהתמדה אל תיכנס, אני הצדיק הגדול, אני למדתי. גם החברים אולי צריכים לראות שעכשיו 2 ולמדתי עד 2, כן? אז אני נכנס ברעש גדול וכולם יראו. לא, זה לא שווה ללמוד שעה מאוחרת ואתה מתמיד גדול אם בגלל זה אתה מאיר את החברים שלך. זה לא יכול להיות לימוד תורה. מה אנחנו רוצים בלימוד תורה? להתקרב לקדוש ברוך הוא, כן? אי אפשר בלי. ולפעמים אנשים חושבים ושוכחים ומדקדקים במצוות שבין אדם למקום. הנה סיפור של רבי ישראל סלנטר. אתם יודעות, פעם לא היו מזגנים, אייר קונדישן. היה פעם ימים כאלה, פעם זה היה. בחוץ לארץ, ביום כיפור, גם חם, בליטה. אז היו פותחים את הדלתות כדי שיכנס אוויר, ואנשים צמים. רבי ישראל סלנטר ראה תלמיד אחד שלו מתפלל בנעילה, וואו, השעה הכי גדולה והגבוהה, מתפלל בנעילה בדלת, בפתח של הדלת, והוא מתפלל בכוונה גדולה. אבל רבי ישראל סלנטר ראה שבגלל שהוא עומד שם קצת קשה לאוויר הנקי, לאוויר להיכנס מבחוץ. אמר לו רבי ישראל סלנטר באמצע התפילה, אתה גזלן, אתה גזלן, קום ותצא באמצע ותיכנס פנימה, אל תחסום את הדלת. זה מאוד יפה להתפלל בכוונה, אבל זה לא יכול להיות על חשבון החבר, על חשבון האנשים, הם צריכים אוויר. הלוואי והיינו מדקדקים במצוות שבין אדם לחברו כמו במצוות שבין אדם למקום. הלוואי, וככה צריך להיות. יש סיפור כאילו מצחיק, אבל הוא בעצם עצוב. שתראו, היה בחור ישיבה, בעצם אני תמיד אומר גם בישיבה, שצריך שאתה תסכים, כול חיים ביחד, אז לא אכפת לך שקצת לוקחים משלך, אבל אדם צריך להיזהר, לא לקחת. היה מישהו שהיה לו מקום לקפה, והיה לו קפה וחלב משלו, והוא היה מקפיד, הוא לא היה רוצה, אבל כי הוא רצה שזה יהיה שלו, ולא רצה שהחברים שלו ישתו. אם מחנכים מישהו, תיתן לחברים שלך. אבל הוא היה מקפיד. אבל החברים, וזה לא בסדר, אמרו, לא נורא, גם אני רוצה קפה עם חלב, רוצה לשתות קפה עם חלב, היו לוקחים לו. והוא היה כתוב אסור, היה כותב אסור לקחת, אסור לקחת, גזל, זה לא היה עוזר לו, האנשים לקחו. מה הוא עשה? זה סיפור. מה הוא עשה? הוא כתב על החלב, חלב נוכרי. אף אחד לא שתה לו מהחלב. חלב נוכרי זה הידו, זה חומרה, ואז לא לוקחים. גזל. זה מה שרב ישראל סלנטר ניסה להגיד, רבותיי, הפוך, איפה הראש שלכם? איפה הראש שלכם? היה יהודי שהיה שוחט, והוא בא לרב ישראל סלנטר ואמר לו שהוא רוצה להפסיק להיות שוחט, כי הוא מפחד שאולי הוא לא מספיק מדקדק, ואולי השחיטה שלו לא מספיק טובה, ואז אולי הוא מכשיל את עם ישראל בנבלות וטריפות. מה לא רב ישראל? וואו. ומה אתה רוצה לעשות? אז הוא אמר לו, אני רוצה לפתוח חנות מכולת, שאני אמכור שם לאנשים, אני אמכור קצת אוכל, קצת דברים, לפתוח חנות מכולת. אמר לו רב ישראל סלנטר, הלכות שחיטה למדת? אז הוא אמר, בטח שלמדתי, אני קיבלתי סמיכה והלכות שחיטה. והלכות חנות למדת? אמר לו, הלכות חנות? איפה יש בשולחן ערוך הלכות חנות? אמר לו רב ישראל, תשמע, שחיטה זה מצווה אחת, ואתה למדת את זה וקיבלת על זה סמיכה, ואתה חושש שאתה תיכשל. אתה יודע שמי שמוכר בחנות, ישו אמר לו משהו כמו אולי 18 איסורים של גזל ומשקולות ולוין ורמאות ומדבר שקר תרחק, שאם לא נזהרים בזה אפשר ליפול. אמר לו רב ישראל סלנטר, תראה, הלכות שחיטה למדת ואתה מפחד שתיכשל, ואתה רוצה לפתוח חנות, אתה יודע כמה צריך להיזהר בחנות, לא לפגוע בממון של מישהו אחר, לא לפגוע בממון של מישהו אחר. שמע את זה הבן אדם, חזר להיות שוחט, אמר אני, כן, מה שבטוח, מה שבטוח. ובאמת, אני חושב שסיפרתי לכם פעם, הבן אדם לחברו, הבן אדם לחברו, זה דבר גדול מאוד מאוד בכלל. ואנחנו צריכים לעשות כבר, שכשיגידו על אדם שומר תורה ומצוות, יגידו הוא שומר תורה ומצוות, והוא מדקדק בבן אדם לחברו. איך הוא מתנהג יפה עם האנשים, איך הוא מתנהג יפה עם השכנים. אני רוצה לספר לכם, הבחורים שאנחנו ישיבת הסדר, הבחורים שלנו הולכים לצבא, והצבא יש כל מיני דברים, נלחמים ועובדים בשביל עם ישראל, אבל באמת אחד הדברים בצבא זה כשכולם צריכים להיות ביחד וצריכים לעזור אחד לשני, כי אם לא עוזרים ביחד אי אפשר להסתדר. ובצבא באמת לומדים, גם בישיבה, או אתם כאן נמצאות, שבנות נמצאות ביחד בחדר ובכיתה, זה גם לא קל להסתדר, ויש הרבה עבודה וניסיונות בבן אדם לחברו, לא פשוט, אבל זה עבודה. אבל בצבא עוד יותר, בצבא עוד יותר, לחיות ביחד כשאתה צריך לעשות, ואתה צריך לפעמים בגלל שההוא קשה לו ללכת, אתה צריך לקחת לו את הציוד. ואני אומר לתלמידים שלנו תמיד, בצבא אנחנו יכולים לראות איך האדם מתחזק בבן אדם לחברו. זה גם דבר שאנשים מקבלים אותו בעניין שבן אדם לחברו. ולפעמים היה בחורים שחשבנו עליהם שהם ככה, מי יודע, אבל ראינו שהם בעצמם ממש התגלה שהם בעלי חסד ובעלי מסירות נפש בעניינים שבין אדם לחברו. פעם, אתם יודעות, אני אגלה לכם עכשיו סוד, לפעמים אני מקבל טלפונים מהורים של בנות ששואלים, הבחורים מהישיבה נמצאים בשידוכים, אז הם רוצים לשאול על הבחורים. תגיד לי, הבחור הזה, זה סוד, אל תגלו את זה, אבל שואלים אותי על הבחור, איך הוא? אז היה לי לא מזמן שיחה עם אבא, שהבת שלו עומדת להיפגש, או כבר נפגשה עם בחור מהישיבה. אז האבא שואל אותי, תגיד לי, איך הוא בחור? הוא ירא שמיים? אמרתי, כן, הוא מדקדק במצוות, כן, הוא יושב ולומד טוב, הוא מתמיד, הוא למדן. ושואל אותי כל מיני דברים על ההנהגות של הבחור הזה, איך הוא למד ואיך היראת שמיים, הוא מדקדק במצוות. ואז אני אומר לו, ואז הוא אומר, אז זה נשמע דבר טוב מאוד. אז אני יוצא רגע, אני אומר לו, אבא, את השאלה הכי חשובה לא שאלת. מה עוד נשאר לי שואל? אמרתי לו, אתה מחפש חתן לבת שלך. אתה צריך לשאול לפני הכל איזה בן אדם הוא יהיה, איך הוא יתנהג עם הבת שלך, איזה בעל הוא יהיה. אז הוא אומר, נו מה, אתה יכול לדעת את הדבר הזה? אז אני אומר לו, קודם כל, את זה אתה צריך לשאול לפני הכל. אבל אני יכול קצת לדעת את זה. אם אני רואה את הבחור, איך הוא יתנהג עם החברים בצבא, אני קצת יכול לדעת איך הוא יתנהג עם אשתו. אמרתי לו, במקרה, את השאלה שלא שאלת, הבחור הזה הוא בחור מצוין גם בדבר הזה. אבל פעם הבאה תדע מה לשאול. כן, אם יהיה פעם הבאה. כן? תדע על מה לשאול. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו איך אנחנו מתנהגים עם החבר. ואני רוצה להסביר לכם לפי זה דבר מאוד מעניין. אתם יודעות, זה גמרא, זה סיפור מאוד מפורסם עם הלל הזקן. כתוב שהלל הזקן בא אליו איש להתגייר. הוא אמר, אני רוצה ללמוד את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. הוא בא לפני כן לשמי, השמי אמר לו, מה זה? אי אפשר. הוא בא להילל, והילל אמר לו, אתם יודעות מה הוא אמר לו? לסן הלך, לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך, לא תעשה לחברך, וזה כל התורה כולה. וזה כל התורה כולה. נשאלת השאלה, דסן הלך, מה ששנו עליך לא לעשות לחבר שלך, זה רק במצוות שבין אדם לחברו. זה כל התורה כולה, לאיפה נעלמו כל המצוות שבין אדם למקום? איך הוא אומר לו שאם תקיים את זה, זה כל התורה כולה? מה עם כל המצוות שבין אדם למקום? אני חושב שהתשובה היא שמי שלא נזהר עם החברים, למה אדם לא אכפת לו מאחרים? כי הוא רואה רק את עצמו. אגואיסט. אומרים גם באנגלית אגואיסט. אגוצנטרי, אגואיסט. הוא חושב רק על עצמו. אז הוא לא רואה, הוא לא מספיק מרגיש מה שיש מסביב. מי שכל הזמן הוא מסתכל על עצמו ולא מסתכל על הסביבה, הוא גם לא יראה את הקדוש ברוך הוא. כי הוא רק הוא בעצמו. בשביל לראות את הקדוש ברוך הוא, הצעד הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה מה? זה לצאת מעצמנו, קצת להסתכל החוצה. ואז לראות מה שקורה מסביב. לראות מה שקורה מסביב. ואז כשאדם נזהר בבן אדם לחברו, הוא גם יגיע להכרה של הקדוש ברוך הוא. לכן אמר לו הלל, דסני לך לך ואך לא תעביד. תשימו לב, בעשרת הדיברות יש שני לוחות. אגב, זה היה שני לוחות הברית, זה היו באמת שניים, זה לא כמו שבציורים. היו שני לוחות הברית. אז היה לוח אחד ולוח שני. בלוח האחד יש אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה, לא תישא, זכור וכיבוד אב ואם. בלוח השני לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. בעצם בגדול, החלוקה היא, לוח אחד זה בן אדם למקום, לוח שני זה בן אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני לוחות, עוד יותר מזה, אולי כיבוד אב, חז"ל אומרים שכיבוד אב ואם זה דבר שמחבר. כי שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. כן? אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אז יש אולי אפילו יותר מצוות שבין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנשי קודש תהיו לי. תהיו אנשים, אבל אנשים קדושים. זה בדיוק מה שרש"י אומר. מה הראשונים מסיני, אפילו מסיני? יש אנשים שחושבים שבשביל להגיע לסיני צריך רק לדקדק בכל המצוות ולעשות את כל החומרות ולהתפלל בכוונות. נכון, הכל דברים גדולים, אבל אם זה לא עם החברים, אם זה לא עם השכנים, אם זה לא עם מי שבסביבה שלך, לא תגיע לסיני. ואלה המשפטים, כל העניין של בן אדם לחברו. יש וורט יפה, אבל זה יכול להיות אפילו בפשט. כתוב בפרשת ויתחנן שבני ישראל אומרים למשה רבינו, שמענו על מעמד, ראינו את ראינו את הקולות ואת הברקים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם, או למשה, שובו לכם לאוהליכם. שובו לכם לאוהליכם. תחזרו הביתה. אז אומרים החסידים, הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אתם הייתם במעמד הר סיני, ראיתם מלאכים. לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. בואו נראה עכשיו איך אתם באוהל, בבית, עם האישה, עם הילדים, עם השכנים. אז נראה באמת אם הר סיני היה בשבילכם אמיתי. לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. אני תמיד אומר לתלמידים במוצאי יום כיפור, מוצאי יום כיפור, שמעתי את זה אתם יודעים, כל יום כיפור היינו כמו מלאכים. נגמר יום כיפור, אז אנשים, יש לנו חדר אוכל, הולכים לחדר אוכל לאכול קצת. אז לפעמים בגלל שאנשים רעבים, אז נדחפים, כן? יש אוכל מספיק לכולם, אבל לא תמיד, לפעמים אנשים. אז אני תמיד אומר לתלמידים, חבר'ה, עד עכשיו היינו כמו מלאכי השרת. יום כיפור, כולנו מלאכי השרת. בואו נלך לחדר האוכל ולפחות נהיה בני אדם, כן? נלך לחדר אוכל, נהיה בני אדם, נסתכל אחד על השני, לא לקפוץ ולא לדחוף ולא זה, לפחות להיות בני אדם. אנשים גדולים מודדים אותם בדברים הקטנים, לא בדברים הגדולים. ויש סיפור בגמרא מאוד נורא שמראה את הדבר הזה, וזה קשור לעניין. אתם יודעות שיש 10 הרוגי מלכות, אותם אנחנו מזכירים גם בתשעה באב, גם ביום כיפור. 10 הרוגי מלכות, 10 תנאים, אחד מהם זה רבי עקיבא, כן, רבן גמליאל. יש 10 הרוגי מלכות שהרומאים בזמן חורבן הבית הרגו אותם. אחד מהם היה רבי חנינה בן טרדיון. שמעתם רבי חנינה בן טרדיון? הגמרא מספרת על רבי חנינה בן טרדיון שהוא היה מקהיל קהילות, מלמד תורה בזמן שהרומאים גזרו גזרה שלא ללמד תורה, אבל הוא החליט למסור נפש. פגש אותו רב גדול שהיה יותר גדול ממנו, קראו לו רבי יוסי בן קיסמה. הסיפור שאני מספר לכם כתוב במסכת עבודה זרה בדף י"ח. פגש אותו רבי יוסי בן קיסמה, אומר לו, אתה יודע שהרומאים גזרו גזרה והם נלחמים, איך אתה עושה? אז אומר לו רב חנינה, מן השמיים ירחמו. הוא אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אי אפשר לסמוך על נס. אומר לו רב יוסי בן קיסמה, בסוף יהיה, וככה באמת היה, שישרפו אותך יחד עם ספר תורה. ככה באמת היה בסוף. שומע את זה רב חנינה בן טרדיון ושואל את רבי יוסי בן קיסמה, האם אני אזכה לחיי עולם הבא? מה השאלה? בטח שיזכה לחיי עולם הבא. הוא מוסר נפשו בשביל תורה. ויותר, לא זה מספיק קשה, תשמעו מה אומר לו רבי יוסי בן קיסמה. הוא לא אומר לו, בטח תזכה. הוא אומר לו, תגיד לי, עשית פעם משהו טוב? ספר לי איזה משהו טוב שעשית. אז הוא אומר לו, היו אצלי, אני מתעסק עם כספים של צדקה, ופעם התערבו אצלי כספים של צדקה בבית עם כספים שלי, ואני לא רציתי לזהו, נתתי את הכל לצדקה. אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, וואו, אם ככה עשית, אז אתה לחיי העולם הבא, לוואי ואני אזכה למה שאתה זוכה. מה זה? איזה סיפור מוזר זה. משהו מקיל קילות ברבים, מלמד תורה בסירות נפש, נשרף עם ספר תורה, זה לא מספיק. אומר, התחלפו לי מאות, כאן, קצת עם זה, קצת עם זה, ונתתי את הכל צדקה. עכשיו הוא אומר לו, תזכה לך למר. פה מלמדים אותנו את הכלל הזה. לפעמים אדם יכול לעשות משהו גדול, אבל זה אולי רגע אחד, אולי בגלל שרואים את זה, אולי בגלל שידברו על זה. לא ככה מודדים את הבן אדם. מודדים את הבן אדם בזהירות שלו, ברכוש של השני. הנה, בבן אדם לחברו, שאתה נזהר בכסף שאני, כשאף אחד לא רואה, כשאף אחד לא יודע, כן? כשאף אחד לא יודע, כשאף אחד לא יגיד לך זה תודה רבה, זה לא הירואי, לא יחלקו לך זה. אם עכשיו אני רואה שאתה כבר בזה מדקדק, אז גם על הדברים הגדולים אני יודע שאתה עושה את זה לשם שמיים. אז מחלקך יהיה חלקי. אנשים טובים, לא מספיק שהם יהיו, יתפללו בכוונה ויעשו מעשים ויהיו צדיקים ככל שצדיקים, אם לא נזהרים בבן אדם לחברו, נזהרים בדברים הקטנים, אז גם הדברים הגדולים שווים. לפעמים אנשים, אתם יודעים, זה דבר שאני לא יכול להבין אותו. לא עלינו, לא מזמן היה אסון בדבר הזה, אבל לפעמים יש הלוויה של רב צדיק. אז באים המון המון אנשים להלוויה, ואז דוחפים ונדחפים, וזה דוחף וזה מסלק, בשביל לזכות להגיע, לגעת במיטה. ועוד אומרים, כבוד המת, כבוד המת. במקום להיזהר בכבוד המת, צריך להיזהר בכבוד החי. אתם חושבים שזה יהיה לזכרו ולעילוי נשמתו מה שאתם דוחפים? אי אפשר. הצדיקות הגדולה לעמוד ולהיזהר. רבי ישראל סלנטר, שוב אנחנו חוזרים אליו, ראה פעם יהודי שרצה להספיק להיכנס להגיד קדושה. שמע שהחזן אומר קדושה. נכנס מהירות, דחף מישהו ודרך לו על הרגל. אמר לו רבי ישראל סלנטר, כל הקדושה שלך לא שווה אם דרכת למישהו על הרגל. אתם יודעות שפעם, שוב, לא רק שמזגנים לא היה, air condition, אפילו המים לא היה בברזים, אלא מאיפה היה לאנשים מים? היה שואב המים. יש את התמונות כאלה של היהודים שהיו הולכים עם... היה פרנסה של אנשים מסכנים שהיו לוקחים מים מהבאר והיו מביאים את זה. אז היה שואב מים שגם היה מביא מים לבית כנסת. כי בבית כנסת לפעמים נוטלים ידיים או הכהנים או משהו כזה. ראה רב ישראל סלנטר, תלמיד שלו, שמגיע לבית הכנסת ומחליט ליטול ידיים בהידו, שש פעמים, קדושה לפני הזר. אמר לו רב ישראל, תשמע, אתה חושב שזה הכנה לתפילה? בגלל שאתה לוקח עכשיו בהידו, השואב המים המסכן, יצטרך ללכת שם וללכת עוד פעם ולשאוב. יותר טוב שתיקח לך קצת קצת מים, אל תהיה מעדר, על חשבון היהודי המסכן. לא ככה, לא ככה מתכוננים לתפילה. וזה בעצם הפרשה באה ללמד אותנו. להסתכל על השני. אתם יודעות, וזה היה ויכוח. החפץ, אמרתי לכם שרבי ישראל סלנטר אמר לחפץ חיים לכתוב את הספר, והחפץ חיים כתב את הספר, ורבי ישראל סלנטר עבר עליו, והוא אמר שזה ספר מצוין. אבל יש דבר אחד שאמר לו רבי ישראל, אני לא מסכים איתך. אתם יודעות מה זה? זו שאלה ששאלו אותי מה לעשות, זו שאלה מאוד מעשית. כתוב בחפץ חיים שאם מישהו דיבר על השני לשון הרע, דיבר עליו לשון הרע, והחבר לא יודע שדיברו עליו לשון הרע, אתה תלך לבקש ממנו סליחה, אתה צריך לבקש ממנו סליחה, לספר לו שדיברת עליו לשון הרע, ספר לו שדיברת עליו לשון הרע, ולבקש ממנו סליחה. כי אם אתה לא תספר לו, אי אפשר לסלוח לך. אמר רב ישראל סלנטר, אני לא מסכים לפסק הזה. כי אתה בשביל, הרי הוא, החבר לא יודע שדיברת עליו לשון הרע, נכון? הוא עכשיו שמח. אתה עכשיו בשביל שאתה רוצה שיסלחו לך, אתה גורם צער לחבר. מי הרשה לך בשביל לקבל סליחה, שאתה תזכה למקום יפה בגן עדן, מי הרשה לך לגרום צער לחבר שלך? בגלל זה רב ישראל אמר את זה, אני לא מסכים, וזה נשאר בוויכוח. החפץ חיים אמר לו שיש לו ראיה לזה מרבינו יונה, אבל זה נשאר בוויכוח, אבל הנה דוגמה. ואני אספר, אסיים עם סיפור שאולי פעם סיפרתי אותו בהזדמנות אחרת פעם, כאן, אבל סיפרתי אותו השבוע בישיבה, וזה הסיפור שבאמת מראה את רב ישראל סלנטר. רב ישראל סלנטר היה עובר ממקום למקום בשביל לחזק אנשים ביהדות, אבל הוא אף פעם לא רצה להתארח אצל אנשים. ולפעמים אנשים חשבו שאולי הוא לא רוצה להתארח כי הוא לא רוצה להכביד, או אולי הוא לא סומך על הכשרות. והיה לו תלמיד אחד שהיה יהודי חשוב מאוד, וגם תלמיד חכם, שמאוד מאוד ביקש מרב ישראל סלנטר שיבוא לאכול אצלו בליל שבת. רב ישראל אומר, תשמע, אולי לפני שאני אבוא, תספר לי איך מתנהג שולחן שבת שלכם. איך שולחן שבת שלכם. אמר לו, גבלדי, גבלדי. בוא, כדאי לרב לבוא אצלי. אנחנו, קודם כל, אין מה לחשוש על הכשרות. הכל גלת כושר בדץ למאדרין, ויש לנו גם אישה מיוחדת שעובדת במטבח, כל הזמן להשגיח. זאת אישה אלמנה, אלמנה, אבל היא אלמנה בעל אשת של תלמיד חכם, וגם היא הייתה אישה צדיקה ויודעת הכל, והיא נמצאת כל הזמן במטבח, ובליל שבת היא לא עוזבת את המטבח כדי שלא נראה עד הסוף הסוף. והסעודה שלנו היא, אנחנו לא סתם אוכלים, שרים את כל זמירות השבת, את כל זמירות השבת, ואומרים גם דברי תורה בין כל מנה למנה, ומעריכים הרבה. בקיצור, גבלדי גבלדי, שולחן שבת אצלנו ממש דבר גדול. ובשרוי שומע את זה, אומר, אני מוכן לבוא אליך לסעודה, אבל בתנאי שאנחנו מקצרים את הזמן של הסעודה בשעתיים וחצי, אולי בשלוש שעות. התלמיד לא הבין, אבל בשביל לקבל את אשר רב ישראל יבוא אליו, הוא הסכים. בקיצור, מגיעים, שרים שלום עליכם במהירות, לא מספיקים את כל הזמירות, מנה אחרי מנה, רק איזה דבר תורה אחד, שיר המעלות, זהו, נגמר. סעודה שתמיד לקחה בליל שבת חמש שעות, בקושי שעתיים. תלמיד אמר לה רב ישראל, ילמדנו רבינו, מה רע? מה? למה עשית לי את זה? מה רע? מצאת בהנהגה שלי. רב ישראל שתק ואמר, בוא נקרא לאישה מהמטבח, לאותה אלמנה שהיא הייתה משרתת ומגישה, וקורא לה רב ישראל ואומר לה, סליחה, אני מבקש סליחה שבגללי היית צריכה לעשות את הכל מהר מהר, כן, לא כמו שאת תמיד רגילה שיש זמן, ובגללי היית צריכה להגיד. רב ישראל אפילו לא גמר להגיד את זה, והיא אומרת, אוי וי הרב, כל הברכות יחולו עליך, הלוואי ותבוא אצלנו כל שבת, כי בעל הבית שלי שיהיה בריא מעריך המון בסעודה, ואני כבר ביום שישי עייפה כי הייתי כל השבוע במטבח, ואני רוצה שכבר ייגמר הכל, אבל בעל הבית שלי שרים ואומרים דברי תורה ועוד, ועד שמגיע מנה, בקיצור, אני עד שאני מגיעה הביתה גמורה לגמרי, ואם עכשיו היום סעודה נגמרה והיום היה, אני יכולה כבר ללכת הביתה מהירות. מה לא רב ישראל על הבא, תלמיד, אתה רואה? זה התשובה למה שאמר. זה יפה מאוד להיעדר מאוד בשולחן שבת ולשיר ולהגיד דברי תורה, אבל לא במקום שמצערים מישהו, או לא במקום שגורמים סבל לבן אדם. מה הראשונים מסיני יפה למסיני? אז באמת צריך להיזהר, לעצור מדי פעם ולחשוב שהדקדוק שלנו במצוות כן? לא יגרום צער. לפעמים יש שאלות קשות שלא פשוטות בדברים האלה. לפעמים תלמידים שואלים אותי, כן? הם מתארחים אצל מישהו, כן? איך לא לפגוע בשני. לפעמים אני מרשה לבחורים, נגיד, גם אם אוכלים מאכלים, כל מקום זה משתנה. בעידור מסוים, רגילים לנורמה מסוימת, אבל כשאם יש חשש שיפגעו במישהו, כן, אפשר טיפה לוותר. תמיד צריך לעשות חשבון. אי אפשר לדקדק ולהדר במצוות במקום שפוגעים בצער במישהו. תלוי. יש דברים שאין מה לעשות. אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה ואין לגשם. צריך דבר יותר עושה. אבל אי רצון שהשבת הזאת, שבת פרשת משפטים, ביום הזיכרון של רבי ישראל סלנטר, נקבל כל אחד על עצמם. לא נהיה רבי ישראל סלנטר, לא נצליח, הלוואי. לא נצליח להיות חפץ חיים. אבל לפחות להבין שהדרך להר סיני עוברת דרך החבר, דרך השכן, כן? ולא צריך לתפוס מלאכים בשמיים, אלא אפשר בחדר יחד עם החברים להתקרב לריבונו של עולם. אם נדקדק בבן אדם לחברו, זה הדבר שיקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, לבן אדם, למקום. מה הראשונים מסיני, יפה אלה מסיני. שיהיה לכם שבת שלום, והלוואי במה שאני דיברתי איתכם, שאני אקח ללב לעצמי קצת, ואולי גם אני יצליח. אם ככה זה היה שווה, כי גם אני צריך לעשות את זה. טוב, שבת שלום.
שלום.
ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שכל נהיה דור.
אמן.
יש עוד סדר הערב?